טוב, ברשותכן, נתחיל. אני רוצה לדבר היום על איזשהו נושא קצת מהותי בהנהגה שלנו ובהשקפה שלנו, ההתייחסות שלנו לדברים, עם אלה התגובה והפעולה שאדם עושה בכל דבר ודבר במהלך חייו, להסתכל פנימה עמוק למקום, לנקודת ההתחלה, לנקודת הבראשית, ולא לפעולה שיוצאת, שהיא יותר חריפה, יותר חזקה. אני ברשותכן היום, כמו שקראתי פה למאמר, בחשך העולם ג' ימים, נדבר ציפה על העניין הזה של ביאור התורה ליווני, ועניין של עשרה בטבת, ועניין גם כן של עזרא, מנסה לראות, יום מיתת עזרא שנקבע כמיתה, וננסה ככה לראות איך נוכל לייצר מהכל מהלך אחד שלם. אחינו בני אשכנז נוהגים להגיד בסליחות לעשרה בטבת, יש קינה שאומרים אותה, קינה אומרת הזכרה מצוק אשר קרעני בשלוש מכות בחודש הזה. כך אומר בעל הקינה, רבי יוסף טוב עלם, כנראה שהוא בעל הקינה הזאת, אומר גדעני הנעני הכאיבני. כלומר, כביכול חלילה הקדוש ברוך הוא עשה שלוש צרות, מכות, גדה, הני ואיכעני, לשון נכאים, דאחני משונה בו שמאלית וימנית, הלא הן שלושתן קבעתי תענית, ומלך יוון אינסני לכתוב דת יוונית. זה מה אומר בעל הקינה? בעל הקינה אומר בעצם מלך יוון, עוד מעט נראה מה הוא כתב, מה הוא עשה, אבל הוא אנס אותנו לכתוב דת יוונית. אומר השולחן ערוך בסימן תקפ, הוא מביא אלו ימים שירו בהם צרות לאבותינו וראוי להתענות בהם, ואף שמקצתם בראש חודש, יש מי שאומר שיתענו בו. כידוע יש מגילה שנקראת מגילת תענית, אגב מגילת תענית היא המגילה הכי הכי קדומה מבחינת נקרא לזה טקסט תלמודי, אז היא המגילה הכי הכי קדומה, עוד היא קדמה עוד לגמרות וכדומה שהעלו אותה, שרשמו אותה לגיליון, כידוע שתורה בכתב אי אפשר לאומרה על פה, ותורה שעל פה אי אפשר לכותבה, אבל היה כל מיני גיליונות כאלה מוחבאים, נקרא לזה, אצל הרבנים, אצל המגידי שיעורים, שהם כתבו אותם כדי ככה שממש כל הדברים לא ישקחו, והם רשמו את המגילה הזאת, נקראת מגילת תענית, שבה יש כל מיני ימים שבהם קבעו להתענות. מה הם הימים האלה? יש כמה וכמה. אחד מהם, אומר השולחן ערוך בסעיף ב', באחד בניסן מתו בני אהרון. היום בדרך כלל על פי רוב מי שגם לא מתמצא בזה, וגם מי שמתמצא רק מי שככה חסיד ופרוש, אז הוא נוהג להתענות הימים אלה, רובה דה אלמה לא נוהגים להתענות ימים אלו. אז הוא כותב, באחד בניסן מתו בני אהרון, בשמונה בטבת נכתבה התורה יוונית בימי תלמי המלך, והיה חושך בעולם שלושה ימים. אז אנחנו מתקרבים לכיוון הנושא שלנו. אז השולחן ערוך פוסק או כותב שהיה מנהג שנהגו להתענות בשמונה בטבת, דהיינו ח' טבת, כי כתבו את התורה, תרגמו אותה ליוונית, בימי תלמי המלך. קצת טיפה ללאפס מי זה תלמי המלך, סתם מבחינה היסטורית. היסטורית היה אלכסנדר מוקדון, בסדר? הוא היה שליט באמת עצום, מאוד 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 תקיף, צעיר, ממש צעיר לימים, שלט על כל העולם. הוא מת בן 32, העבדים שלו הרעילו אותו, תודה. העבדים שלו הרעילו אותו, היה מעשה שהיה ככה, לא משנה מה ההיסטוריה, הרעילו אותו, ובעצם המלכות שלו התפצלה לארבעה שליטים. אף אחד לא הצליח לכבוש ובעצם להיכנס לנעליים שלו, לכיסא שלו, למלוך על כל העולם, לשלוט בצורה כל כך טוטלית, ובעצם המלוכה שלו התחלקה לארבעה מלכים. אחד מהם הוא נקרא תלמי. בסדר? תלמי, והוא, הוא היה יווני, רק פשוט הוא מלך באזור מצרים, ארץ ישראל וכדומה, אוקיי? זה היה מקום שלטון שלו, זה פחות או יותר הייתה אותה תקופה שתלמי המלך שולט, והוא ביקש מבני ישראל לתרגם את התורה ליוונית, ולכן באותו זמן שגמרו לתרגם, גמרו לתרגם, עוד מעט נראה בגמרה, אז העולם היה חשוך שלושה ימים. מזכיר לנו שלושה ימים במקום אחר במצרים, גם כן. ואז השולחן ערוך מסיים, ובתשעה בו לא נודע איזו היא הצרה שאירע בו. לא יודעים, יש איזו צרה מסוימת, חסוי, חבוי, לא יודעים איזו צרה, אבל הייתה צרה. הבאג, בעל האחות גדולות, מעניין שמרן לא הזכיר אותו, כי הבאג היה מתקופת הראשונים, הוא אומר ככה, בשמונה בטבת הכתבה התורה היוונית בימי תלמי המלך, ובא חושך לעולם שלושה ימים, הזכרנו את זה, בתשעה בו לא כתבו רבותינו על מה הוא, לא כתבו על מה, אבל הוא מגלה, הוא אומר, ובא ביום מת עזרא הכהן ונחמיה בן חכיליה. בסדר? זאת אומרת, לפי ההיסטוריה משמע מהבאג, שבתשעה בטבת, תטבת, פסקו לעשות תענית בגלל שמת עזרא. אוקיי, עוד מעט גם טיפה נתייחס לזה, אמנם עזרא גדול הדור, ודאי, הגמרא מביאה בכמה מקומות שהיה ראוי עזרא שתינתן תורה על ידו, אלא שהקדימו משה, אז לכן התורה נמסרה על ידי משה ולא על עזרא, אבל עזרא ודאי היה אוטוריטה, היה אדם מאוד מאוד גדול, אבל היו הרבה הרבה אנשים גדולים בעם ישראל, נביאים וכדומה, ולא נקבע מוות, לא נקבע צום ביום מיטתם, ואילו במיטתו של עזרא כן נקבע מוות. צריך להבין למה נקבע צום, צריך להבין למה נקבע צום. ואז הוא אומר, בעשרה בו שמה מלך בבל על ירושלים לאחיבה, ובעשרה בטבת התחיל המצור על ירושלים כדי להחריב אותה, ולכן קבעו את הצום, מה שנקרא צום עשרה בטבת. אם כן, יש לנו שלושה ימים שבהם יש לנו איזשהו מסורת שבהם צמו, חטא בטבת, שלא מרצופים, חטא בטבת, אז זה שתלגמות התורה ליוונית, תטבת, אז זה שבית עזרה, יוטבת, אז זה שהתחיל המצור. בואו נראה אם איזשהו קשר בין זיקתי, בין שלושת האירועים האלה, עד כדי כך שקבעו שלושה ימים ברצף. הגמרא בכמה מקומות, גם בגמרא וכמה מקומות מדרשים תלמודיים, מדברת על עניין של תלמי המלך, ושאותכם בואו נלמד טיפה קצת יותר בריצה את העניין הזה של תלמי המלך. מת הגמרא מעשה בתלמי המלך שכינס 72 זקנים והכניסן ב-72 בתים. תלמי המלך, לא אמרתי לכם מקודם, מי שבעצם הגע את כל הסיפור הזה זה היה הסופר שלו, היה לו סופר במצרים, והוא בא אליו לפי חלק מהסיפורים ההיסטוריים ביוספון, ככה זה מובא, יש עוד ספר שנקרא של רבי עזריה מן האדומים, מאירת העיניים, מה שקוראים לזה. שם הוא מספר שהם אספו 995 ספרים מכל רחבי העולם, כל מיני חוכמות וכדומה וכדומה, והם באו אליו ואמרו לו, תשמע, אספנו 995 ספרים, אבל חסר לנו להשלים לאלף. בא הסופר המלכותי ואמר לו, תקשיב, אני מכיר את היהודים, יש להם ספר חבל על הזמן, בוא ניקח אותו, זה 5 ספרים, נשלים לאלף ספרים, ובואו נתרגם את הנאגוד, נאגוד נעשה איזה אוצר הספרים ככה משוכלל, אלף ספרים, נהיה ספרייה בינלאומית, אוקספורד תהיה קטנה עלינו, ואנחנו ככה נוכל לקנוס את כל החוכמות. כלומר, מצוין, קרא לחכמי ישראל, ואנחנו נפגשים עם הגמרא שלנו, הכניסם ל-72 בתים, ולא גילה להם על מל כנסן. לא אמר להם, אני עכשיו רוצה שתעשו זה משהו. ואז הוא אומר, ונכנס אצל כל אחד ואחד, ואמר להם, כתבו לי תורת משה רבכם. בסדר? אמר לכל אחד ואחד, יקיריי, יש לכם מקום, אתם יושבים פה, כל אחד מתרגם את 5 חומשי תורה. נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עצה, והסכימו כולם לדעה אחת. בסדר? היה נס מאוד 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 גדול. ליצנים שבדור היו אומרים שהנס היה שהם לא היו כולם ביחד, כי אחרת באמת לא יודע אם היה יוצא משהו מזה כל היהודים במקום אחד. אז זה שנותן אותם כל אחד בחדר אחד, זה כשלעצמו היה נס. אבל מעבר לזה, כל אחד ואחד תרגם את התורה, ואומר אומר, אומר את הגמרא שהקדוש ברוך הוא נתן נצא בכל אחד והסכימו כולם לדעה אחת. עכשיו תראו כמה דברים שהם שינו ממה שכתוב בפועל בתורה. איזה עצה, איזה חוכמה היה להם. יש כל מיני מדרשים, יש כאלה אומרים ששינו 5 דברים, יש כאלה אומרים ששינו 36 דברים, יש כאלה 18 דברים. אומר כך, אומרת הגמרא, וכתבו לו אלוהים ברא בראשית. בסדר? אמנם אתה אומרת בראשית ברא אלוהים, אבל הם שינו לומר אלוהים ברא בראשית. למה? אומר רש"י, אלוהים ברא בראשית, שלא יאמר בראשית שם הוא ושתי רשויות. כלומר, אם בראשית ברא אלוהים, ואלוהים ברא את העולם, אז כמה אלוהים יש? לפחות שניים. בראשית שברא את אלוהים, שזה שם של אלוה לצורך העניין, ועוד אלוהים שברא את העולם, אז לפחות זה שתי אלוהות. בסדר? לכן הם שינו ואמרו, לא, לא בראשית ברא אלוהים, אלא אלוהים ברא את בראשית. ממילא גם ברא את כל העולם. בסדר? זה נקודה אחת. לפעמים כשאדם רוצה להתעכם, מתעכמים איתו. שניים, הוא אומר, עשה אדם בצלם ובדמות. לא נעשה אדם בצלמנו ובדמותנו, כמו שכתוב בתורה בפועל, אלא עשה אדם בלשון יחיד. שוב, שלא יגיד יש שתי רשויות בעולם, יש שתי אלוהות. בסדר? אלא עשה אדם בצלם ובדמות, לא בצלמנו, לא בדמותנו, לא בלשון רבים. ויחל ביום השישי, וישבות ביום השביעי. בסדר? האלוהים כביכול גמר, קילה את מלאכתו ביום השישי, ואז שבת ביום השביעי. כדי שלא יגיד, אומר רש"י, ויחל ביום השישי שלא יאמר, עשה מלאכה בשבת, דכתיב ויחל ביום השביעי. מתי הוא גמר? ביום השביעי. זאת אומרת, ביום השביעי הוא גמר. אתה אומר שהוא שבת ביום השביעי, הוא לא גמר בשבת. כי כתוב ויחל, מתי אתה גומר? באותו יום, לא יום לפני כן. אם היית אומר שהוא גמר בשישי, אתה אומר ויחל ביום השישי. זה כתוב ויחל ביום השביעי, אז הוא אומר, היה את מקום לטעות להגיד שהוא עבד ביום השביעי. וככה ממשיכה הגמרא ואומרת, אבה והרדש והבלה שם שפתם, בסדר? ולא נבלה, שוב, לא בשון רבים, ותצחק שרה בקרוביה. בתורה כתוב, ותצחק שרה בקרבה. והוא אומר, ותצחק שרה בקרוביה. למה הם שינו? אומר רש"י, תראו, אומר רש"י, שלא יאמר על אברהם, לא יקפיד, דכתיב, ויצחק אברהם בליבו. ועל שרה הקפיד, לפיכה כתוב בקרוביה, לומר אברהם בליבו, והיא אמרה בקרוביה. כלומר, שרה הלכה ועשתה כזה מין אמירה כזאת לא רצינית כביכול, ביחס למה שהקדוש ברוך הוא אומר, עם החברות, עם המשפחה, עם האמא שלה, או עם החברו, לא יודע, עם כל מיני השכנות שלה. אז על זה כביכול הקדוש ברוך הוא הקפיד. אבל אברהם בליבו, בסדר, אם אתה רוצה לצחוק, זה לא בסדר, אבל בלבך, אוקיי. אבל זה בכלל, הפרשנות היא לחלוטין אחרת. עוד המשיכה הגמרא ואומרת, כי באפם הרגו שור ורצונם יקרו אבוס, ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על נושא בני אדם, ולא על החמור. בתורה כתוב חמור, למה הם שינו לומר נושא בני אדם? כי היה אומר, מה, משה רבכנו הוא מנהיג? איזה מנהיג? מי מנהיג נושא על חמור? על מה הוא צריך לנסוע? על סוס, על גמל, משהו מכובד. אז אמרו נושא בני אדם, נושא בני אדם זה יכול להיות כל דבר. ככה הם שינו כדי שלא יבוא לזלזל במשה רבנו. ומשה בני ישראל ישבו במצרים ובשאר ארצות 400 שנה, לא רק במצרים 400 שנה, כי בפועל הם לא ישבו במצרים 400 שנה, לכן כדי שלא יסתבך עם הסיפור הנומרולוגי, המספרי, כמה זמן באמת הייתה גלות מצרים, אז במצרים ושאר ארצות, וישלח את זעתותי בני ישראל ולא את נערי בני ישראל, וזעתותי ולא אצילי בני ישראל, לא שלח ידו, שינו כל מיני שינויים, לא משנה, לא נורד בת הכל, לא חמד אחד מהם נסעתי, משה רבנו אומר בתורה, לא חמור אחד מהם נסעתי. הם אומרים לא חמד אחד, חמד, כל מה שאתה חומד, כל מה שאתה רוצה, לא, אפילו את זה לא לקחתי. כי אומר, טוב, חמור לא לקחת, על סוס לקחת, נו, יהודי, גוי, עקום. אז אומר לו, לא עשה שום דבר. ואז בסוף, עבור את הכל, אומר בסוף, כאשר האחרונה לפני הסוף, וכתוב, וכתבו לו את שעירת הרגליים, ולא כתבו לו את הארנבת. זה את הארנבת שם בפסולי אוכלים, אז הארנבת הרי היא פסולה לאכילה, נכון? אז כתוב בתורה ואת הארנבת, לא כתבו ואת הארנבת, שינו לומר ואת צעירת הרגליים. למה? מפנו שאשתו של תלמי ארנבת שמה. אשתו של תלמי קראו ארנבת. טוב, כל אחד והנאות הקטנות שלו. אז שמה שלא יאמר, שחקו בי היהודים ויתו לו שם אשתי בתורה. כלומר, כדי שלא יבואו לזלזל בי, כביכול, אז הם אמרו את שם הארנבת. אז טוב, אז הם שינו לומר צעירת הרגליים. צעירת הרגליים, הכוונה היא, הארנבת יש לה רגליים גדולות מאחור, רגליים קטנות מקדימה, צעירה משון קטנת הרגליים. עד כאן שינויים כביכול טכניים שבני ישראל הכניסו בתוך התורה, אבל מעבר לשינויים הטכניים שהכניסו בתורה, זה מבחינתם זה היה שינוי, וכולם התנבאו על אותו דבר. ואז אומרת, אומרת הגמרא שכשהם גמרו לתרגם אז הוא נכנס אליהם, בסדר, אני אומר את זה על פה, כשהם גמרו לתרגם נכנס אליהם, והם מאוד 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 שמח בזה. אבל במקום אחר כתוב שהיה עולם חשך שלושה ימים, ירד חושך לעולם על זה שהם תרגמו את התורה. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה עקרונית, למה? אם אנחנו כיהודים, אור לגויים, אנחנו בעצם אמורים להביא את דבר השם בעולם, נכון? אז מה הבעיה? אז בואו נתרגם את התורה כביכול, נקרב אותה, תנח בגובה העיניים, בסדר? מה הבעיה? איפה החיסרון? איפה הנפילה? מה הבעיה? למה להפך? בואו נציף את זה שהגויים יסתכלו ויראו את חוכמת התורה ואת יפי התורה וכמה שתורה דואגת לכולם. מה? לא, שלא ילמדו תורה, הם לא צריכים ללמוד תורה, עוד נתחיל את זה בהמשך. מה? כן? למה? מה הבעיה? למה העולם חשך שלושה ימים? מה היסוד של העולם, של שלושה ימים? למה דווקא שלושה ימים? אפשר גם יותר או פחות? ומה העניין שדווקא חושך? מה היסוד של חושך? טוב, נעזור רגע את הסוגיה הזאת, ברשותכם נרד לסוגיה הבאה. סליחה, לא שמעתי. לא, קודם כל, את צודקת, זה באמת קטסטרופה שהעולם היה חשך שלושה ימים. לפי התגובה, כביכול, הרוחנית שקרה בעולם, זה קטסטרופה, זה לא אפשר. אז מה שאני רק מציע כמחשבה ראשונית, זה, אוקיי, לא, כמובן שלא נשנה מהתורה אפילו כמלוא קוצו של יוד, ודאי ובדן. לא, לא, זה לא, לא הנקודה. הנקודה היא, מה הבעיה בתרגום?
הרב, אין, לא הבנתי, אין לה בסדר פה?
כן?
הרי זה משהו שבא להם בנבואה או
שזה פרשנות? מה זה בנבואה? בגלל שכתוב שהוא נתן במוחה, כולם 72 אנשים, כל אחד בחדר אחר, כולם תרגמו את התורה 72 פעמים, את זה אורך העניין, כולם באותו טקסט. זה נס, זה ודאי נס.
זה נבואה,
זה משהו שאתה תשפוך. אז אם זה ככה, סימן שזה טוב, לא?
כן.
אז למה העולם חשך שלושה ימים?
כי אם זה לא היה קצר יותר גרוע, לא,
כנראה
הם
לא רק התשעה,
אבל אם הם היו
לפרשים
את התורה
בבין
בסדר
שכמו שכתוב בתורה ואתם משנים, אתה היה עוד יותר אמר. למה?
כי
הימנים הם פרשים
את זה
אחרי
לגמרי.
וככה הם לא פרשים את זה אחרי?
אבל גם
יצא לגמרי,
אבל
כבר
יותר טוב.
מה יותר טוב? אם הוא אומר להם, לצורך הנה הם שינו, סתם, ניקח דוגמה. בסדר? הם שינו ואמרו, ויקח משה את אשתו, את סיפורה אשתו ואת שני בניו על נושא בני אדם. תגיד חמור, אתה רוצה להגיד, אתה רוצה לחשוב שמשה רבנו לא היה כזה אדם מורם מעם? אז תחשוב ככה, אתה רוצה להישאר חמור, תישאר חמור, למה אני אשנה את התורה בגלל מה שנקרא, מה אכפת לי מה אומרים הגויים? נכון? פעם בן גוריון אמר, זה לא משנה מה הגויים אומרים, זה משנה מה היהודים עושים. אני מכיר את העניין הזה. זה משפט מאוד, הלוואי שהיום גם היינו יכולים לחשוב ככה או לחיות ככה, אבל לצערנו זה לא כך, אנחנו לא חיים מזה. אבל זה משהו מאוד מאוד מהותי.
יש כל כך הרבה דברים על התורה שאפשר כאילו לסתור ולהביא על זה כזה מלא פירושים, ואין כאן כזה הרבה דברים שימושים
לפני. לא, בסדר, אפילו דבר אחד, אסור לאדם, בהגדרה, לצורך עניין הרמב"ם פוסק, בהלכות.
כאילו מה, בכל מקרה הם הסתרו, אז למה?
הסתרו? מי הסתור?
כאילו היוונים.
שהסתרו. אז הוא שואל, שהסתרו, מה הסיפור? למה הם שינו? ממה? אז היא שואלת נכון, אומרת ממה נפשך? אם היה נס והקדוש ברוך הוא נתן בלב כל אחד ואחד למה? לתרגם את אותו דבר, אז למה העולם חשך שלושה ימים? להפך, אז שהיה יוצא בוקה ומבולקה, ברטק אחד שלם, כל אחד המפרש שהוא רוצה, המירונים האלה פסיכים לחלוטין, וזהו, אני אגיד את הסיפור ככה, למה היה צריך לעשות נס? כולם ישרו קו, כולם פרשו בצורה שווה, אבל עדיין מבחינה רוחנית היה קטסטרופה רוחנית, שלושה ימים של חושך. פיזית אני לא יודע אם ירד שלושה, אם היה שלושה ימים חושך. לא, לא, מה פתאום, חלילה, בשום פנים ואופן. איזה קונסטלציה שתגידי, איזה הרכב מסוים, איך שתפרשי, משהו עקום פה. זה לא משנה, איך שתרצי לפרש, משהו פה עקום. אז אנחנו רוצים טיפה לחדד, ומה העניין? עד כדי כך שכתוב של שלושה ימים. ראינו, זה שלושה ימים, כך אומר הבאג, שלושה ימים ירד חושך לעולם, וקבעו על זה תענית. היום אנחנו לא צמים, אבל קבעו על זה תענית. ותענית רצופה, זה בתמכם, תת ויוד. אוקיי? זה נקודה אחת. נקודה בזה שמשנים את התורה, מפרשים אותו בצורה שונה, עכשיו בעצם על זה גוזרים גזרה, והעולם חושב שלושה ימים. זה נקודה אחת. נקודה הבאה, צום עשרה בטבת. מה קרה בעשרה בטבת? היה מה? התחיל המצור. מה קרה בידן בטבוז? נשתברו על חומות. מה קרה בתשעה באב? נשרף בית המקדש. מה יותר חמור? שרפת הבית. נכון. אם תשעה באב חל ביום שבת, דוחים אותו? תשעה באב חל שחל בשבת, דוחים? וי"ז בתמוז? כן או לא?
כן.
ועשרה בטבת?
כן.
לא. כן.
יום
כיפור.
חוץ מיום כיפור.
אם יצא בשבת, למה? יכול לצאת בשבת, למה לא יכול לצאת בשבת? לא היום, לפי מולד הלבנה נגיד, לפי מולד הראייה, באים ודים, יוצא. יכול, טכנית ברמה העקרונית, כן, יכול לצאת. כמו שהיום לא יוצא יום כיפור ביום שישי, אבל במולד הלבנה, לפי הקידוש, כן יכול לצאת ביום שישי. אז יום, לצורך העניין, פר הגדרה, להלכה, וזה נפקא מינה למשל לימי שישי, שזה קורה יום עשרה בטבת, לא דוחים אותו. אף פעם לא דוחים אותו. גם אם יוצא ביום שישי, לא דוחים אותו. יתן בתמוז, תשעה באב, ידחו אותו. עשרה בטבת, לא דוחים אותו. למה? מה יותר חמור? לפי מה שאתם אמרתם, תשעה באב הכי חמור, יתן בתמוז, מתחתיו, פחות מזה, עשרה בטבת. מה קרה? כולה התחיל החומות. לא כזה נורא. כלומר, זה לא נשמע כזה טרגדי. מה?
זה מה שגרם בסוף
לתכלית.
כן,
זה אבל בפעל מה יותר ככה מרעיש את הנפש? ודאי שריפה. אומר הנביא, בוא נראה, אומר הנביא ביחזקאל, ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית, בחודש העשירי, בעשור לחודש. אז בשנה התשיעית לגלות, בחודש העשירי, בעשור לחודש, חודש עשירי זה טבת, עשור לחודש י' בטבת. ואז הוא אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, ליחזקאל הנביא, בן אדם טוב לך השם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. תראו כמה פעמים הוזכר את השם הזה בעצם היום הזה. אוקיי, פעמיים הוזכר בעצם היום, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, את העניין הזה של המצור, שמח מלך בבל, בעצם היום הזה. עכשיו המילה בעצם, אנחנו תמיד בתורה בכל אופן, אנחנו מרגשים איתה בכל מיני דברים מאוד 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 מיוחדים, דרמטיים. אוקיי, בעצם הזה יצאו בני ישראל ממצרים, יציאת מצרים, בעצם הזה בא נוח ואשתו, ובנה ואשתו, ונשי בנה ולטבה, בעצם היום הזה נימול אברהם, כל מיני מעמדים, נקרא לזה מעמד מכונן, מבחינה רוחנית עולמית, אז התורה משתמש בעצם היום הזה. והנה התורה גם פה לוקחת את אותה מילה, אותה מילה מיוחדת שנקראת בעצם, ומכילה אותה גם פה בעניין המצור על ירושלים. ממשיך הנביא ואומר שהקדוש ברוך הוא אמר לו ומשול אל בית המרי. בסדר? בית המרי זה משון ממש, זה מרד. עם ישראל מכונה מרדנים, לא פשוט בכלל לקרוא לעם ישראל מרדנים. שול אל בית המרי, למשל, ואמרת להם, כה אמר השם, אלוקים, שפוט אסיר שפוט, וגם יצוק בו מים. בסדר? ואז מי שמכירה, או מכיר את משל הסיר והבשר, אומר הנביא, אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, תשמע, קח סיר, ושים אותו על גבי האש. וקצר תהליכים, בלשון חז"ל, זה המשל, הנמשל הוא, ירושלים נחשבת הסיר, הבשר נחשב עם ישראל. הבשר נחשב עם ישראל, הסיר נחשב על ירושלים. בהמשך, זה אמנם מובא כרונולוגית בפרק י"א, אבל מה קרה בהמשך? ואז הוא כותב, אומר הנביא, ויאמר אלי בן אדם, אלה אנשים החושבים אבן, ויוצאים מצת רע בעיר הזאת, האומרים לא בקרוב בנות בתים, היא הסיר, ואנחנו הבשר. לכן ינבא עליהם, ינבא בן אדם, היא לא תהיה לכם לסיר, ואתם תהיו בתוכה לבשר, אל גבול ישראל לשפוט אתכם. אומר הנביא, בהתחלה אומרים בני ישראל לנביא, ליחזקאל, מה אתה עושה כזה בלגן? מה אתה עושה כזה רעש? בסדר, אל תדאג, יש לנו סיר, יש לנו את ירושלים, יש את חומת ירושלים, אנחנו, יש לנו גיבורים, אנחנו לא, אנחנו יכולים להתמודד, הנה, כבר שנתיים וחצי מצור, לא קרה שום דבר, אז מה אתה עושה מראש עולמות? אל תדאג, יש ירושלים, יש חומת ירושלים, בוא נראה אותם חוצים אותה. הנה, שנתיים הם לא הצליחו, שנתיים וחצי לא הצליחו, אין מצב שיצליחו. בסוף הם יתיישו, ילכו. אומר הנביא, אומר הקדוש ברוך הוא הנביא, תקשיב יקירי, תאמר דחוף לבני ישראל. תגיד לבני ישראל, לא הבשר ולא הסיר, זה לא מה שיגן בעדכם. לא, לא רק זה. אתם הבשר, אתם תהיו אלה שבתוך הסיר, ואתם תהיו בתוכה לבשר על גבול ישראל. אתם אלה שהתבשלו בתוך הסיר, כביכול בתוך ירושלים, אלה שתנזקו בתוך העיר, דווקא העיר הזאת שאתם חושבים שהיא תשמור עליכם, תגן בעדכם, אז תדעו לכם שאם אתם ממשיכים באותה קטסטרופה ובאותה מציאות מקולקלת רוחנית, ירושלים לא תשמור עליכם. אומר הקדוש ברוך הוא יחזקאל, לך תודיע את זה לבני ישראל. בני ישראל סומכים יותר מדי על חומת ירושלים, יותר מדי על החוזק הזה, של, על החוזק של החומה. ולכן אומר הנביא, לכן הנביא מצווה לכתוב בעצם היום הזה. יש פה איזה משהו טראומטי מבחינה רוחנית, מבחינה לאומית, שבני ישראל חושבים משהו אחד, בפועל קורה משהו אחר אחר לחלוטין. וככה אומר הבית יוסף לגבי מה שדיברתם, אומר, מביא את אבודריאם, רבי דוד אבודריאם, אחד מגדולי הראשונים לפני כ-600 שנה, הוא חיבר ספר נקרא אבודריאם על שם משפחתו, חיבר הרבה הרבה הלכות. הוא כותב, אומר הבית יוסף, הרב דוד אבודריאם כתב בהלכות תענית שעשרה בטבת הוא משונה משאר תעניות, שאם היה חל בשבת לא היו יכולים לדחותו ליום אחר, מפני שנאמר בו בעצם היום הזה כמו ביום הכיפורים. אומר הבית יוסף, ולא ידעתי מניין לא, אבל זה לא משנה, זה שהוא לא יודע מניין לא, להלכה נפסק שאם חל עשרה, אם היה, לא, לא חל בפועל מבחינת הלוחות שנה, אבל אם היה חל, אם היה פעם אחת חל עשרה בטבת ביום שבת, לא היו דוחים את זה. יש לו תוקף ומעמד כמו יום כיפור. כמו שביום כיפור חייבים לצום, בסדר? ושאר הצומות התחיל מפני השבת, עשרה בטבת יש לו את התוקף ואת העוצמה של יום כיפור. עד כדי כך. כביכול, היום הכי פשוט. אמנם, כמו שאמרתם, מתחיל המצור, והפורענות תמיד הולכת אחר הראש, אבל בסדר, אז יש מצור, ויש דברים יותר טרגדיים, יש דברים שעד היום בעצם אנחנו מצטערים עליהם, כמו שריפת בית המקדש. לא יצויה שיש מצור, ולא שרפו את המקדש, דיינו. אבל לא, שרפו את בית המקדש, לא דוחים את השבת. מפילים את החומות, לא דוחים. רק את זה דוחים. עוד מעט תראה בזאת השם למה. נקודה שלישית, ונקודה שלישית, הנקודה הידועה לגבי עזרא, אמרנו שבעזרא, שעזרא מת בנפטר בתת בתבת, וקברו על זה צום. אגב, חוץ ממשה רבנו, שהוא נפטר, מתי? ויש שם מרן מביא, שנהגו לצום ביום פטירת משה רבנו, בסדר? נתיים אתם יודעות, יום עזיין בתמוז זה היום של החברות קדישה. כל החברה קדישה, לא יודע אם הכל, אבל הרבה, המנהג של חברה קדישה בכלל בכל הארץ, בכל העולם, אני לא יודע, אבל בארץ ודאי, שהם בזיין באדר הם צמים. כולם צמים בזיין באדר, ומוצאי זיין באדר עושים מילולה. מה הרעיון? למה דווקא זיין באדר? למה קחו את היום של משה רבנו? זיין באדר. לא זה זיין בתמוז. לא, אבל לא רק. משה רבנו בעצם לא היה לו קובר, כביכול, או שהקבר שלו היה אלוקים. ולא נודע מקום קבורתו. בסדר? אז כאיזה מין סמן וסמך כזה, לזה שמשה רבנו לא היה לו קבר, והם כן קברנים לצורך העניין, אז הם כביכול לוקחים על עצמם את, את התפקיד הזה להמשיך את מה שמשה רבנו בעצם לא הנחיל, שזה הקבורה. בסדר? לכן זה פה המנהג, יש מנהג, ככה סתם שתדעו את זה. בזין והדר שכולם צמים. מה? את מצטערת על זה? לא, אני אגיד לך מה, קודם כל זה מנהג, זה לא תקנה נגיד של נביאים וכדומה. הצום הרביעי וצום החמישי וצום העשירי זה תקנת נביאים. זה אנחנו היום קיבלנו עצמנו לצום את זה, בסדר? למה היום? זה הגמרא במקום אחר מביאה שאם רצו צמו, אם רצו לא צמו. תלוי אם זה יש שמי שלום או למי לא שלום, אבל הראשונים כבר הכריעו להלכה שבפועל אנחנו צריכים את התומות האלה. אין לנו את הלוקסוס של הבחירה. פעם, לפני אלפי שנים, צורך הנה, היה את הלוקסוס, רצו צמו, רצו לא צמו. את האטומות הקטנים האלה. היום אנחנו כולם שמים את זה, כמובן מי שיכול, מי שלא יכול, יכול, אבל כולם שמים את הצומות האלה, אין אפשרות אחרת. התקנות האלה שתקנו במגילת תענית, זה כל מיני תקנות שהצטברו עם הזמן, מה שנקרא, אבל לפעמים המציאות יותר חזקה מכל דבר אחר, ופשוט רואה שלא נהגו לצום אותם. יש יחידים ואנשי מעשה שצמים אותם, אבל רובה דרובה, אנו לא צמים, ממש בצורה גורפת. לא רק שלא צמים, אני לא בטוח שכולם יודעים בכלל שיש כזה, נקרא מגילת תענית. עכשיו אני אתקיר אתכם איפה, מה כתוב שם, כמה אנשים נפטרו ומתי צריך לצום? לא ברור לי שתדעו, בסדר? אז זה מציאות שפשוט, כנראה אי אפשר להמיס יותר מדי צומות. גם ארבע צומות זה יותר מדי. ועוד צום של יום כיפור, אבל זה כבר משהו אחר, זה כבר ליגה אחרת. אבל ארבע צומות רגילים, כנראה יותר מדי. על הפסוק, ידוע, מאמרה על הפסוק אני ישנה ולבי ער כל דודי דופק, והתחילי אחותי רעייתי ענותי תמתי שראשי נמנתל כבוצותי רסיסי לילה. בסדר, כך כתוב בשיר השירים. בעצם הקדוש ברוך הוא בא ודופק על הדלת הרעיה שתפתח לו את הדלת, וידוע המשל, אומרת הרעיה, אומרת כנסת ישראל, פשטתי את קוטונתי, איכה אלבשנה, מחצתי את רגליי, איכה תנפיהם. ידוע מה שכתוב, שבעצם חז"ל אומרים שבאותו הזמן בני ישראל מפספסים את הגאולה. למה? כי בני ישראל אומרים, מה עכשיו? איך נצא מהגאולה? סליחה, איך נצא מהגלות? ויש לנו בתים, אנחנו מבוססים. מה, איך נעלה לארץ ישראל עכשיו? אי אפשר לעלות לארץ ישראל. אתם מכירות את הבדיחה הזאת שפעם אחד בא רב ככה ומאוד מאוד דרבן את את היהודים ככה בעיירה כפרית עתיקה לעלות לארץ ישראל, זה מאוד מאוד חשוב, דיבר על העניין הזה של הגאולה וחשוב ונננננ, והבעל כולו בא באורות לאשתו, אומר לה אשתי, יאללה קדימה, זה התאפק עליך, עולים לירושלים. אמרה לו, איזה ירושלים, מה אתה מדבר? אמרה לה, לא, אבל הרב דיבר וחשוב מאוד עלות לארץ ישראל וגאולה נננננ. ואמרה לו, תגיד לי, מה נעשה עכשיו? יש לנו תרנגולים, יש לנו כבשים, עיזים, מה נעשה עם כל הדברים האלה? מה אתה ישר קופץ? דברים הרי לא כל כך די חושבים. יאללה, יש משהו מתלהב, בוא נרוץ. אבל צריך שמישהו גם מנהל בסוף היום את הבית. אז היא אמרה לו, מה אתה רץ? מה אתה זה? אמרה לו, מה נעשה עם כל הדברים האלה? אמרה לו, זה באמת שאלה יפה. לא חשבתי על זה. אני אשאל את הרב. אני אשאל את הרב. אמר לו, מה הרב? מה הבעיה? קור את זה לקוזקים, קור את זה לגויים. תשאיר את זה שם, ויאללה, תעלה לארץ ישראל. אמר לה, בא לאשתו, אמר אשתי, מה הבעיה? בוא נמכור את זה לגויים. ואז לא תהיה שום בעיה. כי הרי הגויים הם רק כל הזמן רוצים להזיק לנו, לגנוב לנו את הכבשים, לגנוב את העזים, לגנוב את הכסף שלנו וחלילה להרוג. אז מה הבעיה? בוא נשאיר את זה לגויים, נעלה אנחנו לארץ ישראל. אמר לו אשתו, איזה פיקח אתה בא לי. מה זה? למה אתה אמרת לו ככה? לך תגיד לו שהוא יתפלל, שיבוא המשיח. ויקח את הגויים לארץ ישראל, ככה אנחנו נשאר פה בשקט, ואז לא היה לנו בעיה נשאר עם הכבשים שלנו והעזים והתרנגולים. לפעמים יש לנו איזו מציאות כזאת שבן אדם קשה להניע, קשה להתחיל איזה תהליך מסוים, נוח לו בפוזיציה שלו, מה שהוא רחש, מה שהוא יודע, תן לי את הטוב והמוכר מהלא מוכר והלא יודע, אולי זה ירים אותי לגבהים, אולי זה ייקח אותי אל על, עזוב, תן לי ב-400 הקטנות שלי. זו תכונה מאוד מיוחדת אצל בן אדם, אבל גם מאוד 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 מסוכנת. הפחד מלהתחיל דברים הוא מסוכן. מצד שני, הפחד זה גם דחף. בסדר? פחד ודחף. זה שני מילים. הרבה פעמים, אם אנחנו לא יודעים לנווט את עצמנו נכון, הוא יכול להשבית אותנו הפחד. מחד גיסא, מאידך גיסא, הוא יכול לדחוף אותנו מאוד מאוד קדימה. אומרת הגמרא, בעליית עזרא, כידוע, שמי עלה בעליית עזרא? לא כל הסולטה והשומנה של עם ישראל, השמנה של עם ישראל עלו. רוב העשירים והאנשים החשובים נשארו בגלות בבל. הם לא עלו לארץ ישראל. הגמרא במסכת קידוש אומרת, 10 יוחסין עלו מבבל. כהן לוי ישראל חלל גיר חרוב וממזיר נתינה שטוקי והסופה. אומרת הגמרא, 10 יוחסין עלו מבבל. כהנים לוויים בישראל, חללים, גרים, חרורים, ממזירים, נתינים, שתוקים ואסופים. לא נרד מבחינה הלכתית מה זה כל אחד ואחד, אבל אתם מבינים שמי שהברך שנמצא פה הוא לא יותר מדי מיוחד. ממזירים, נתינים, שתוקה זה שהוא לא יודע מי אבא שלו או אמא שלו, שתוקה כשותק הוא לא יודע, אסופה זה מישהו שאספו אותו, מהרחוב לצורך אין לו אבא, לא אמא, הוא לא יודע בכלל מי הוא, מה הוא, איזה יהודי, גוי, כהן, איזה, לא נושא מושג מי הוא. בסדר, כל מי שעלה מבבל, אז בדרך כלל הוא לא היה במעמד הסוציו-אקונומי, מה שנקרא, המעמד היותר גבוה, המעמד היותר נמוך. כי מה יש לו להפסיד? גם ככה חיים שלו שם על הפנים. אז אמרנו, לא, לארץ ישראל, מה נפסיד? גם שם יהיה רע, גם פה רע, שם רע. לא, שאני, יאללה, מה נפסיד? אבל לנצח לצורך העניין את המציאות הרוחנית שלנו ולצלוח לכיוון ארץ ישראל, שאתה יושב ואתה מבוסס ואתה גר בברוקלין, יש לך שתי וילות וכמה מכוניות, עכשיו נראה אותך גיבור לארץ ישראל. עכשיו נראה אותך עוזב את הכל ובא לארץ שאתה לא מכיר, לשפה, עבודה, לא פשוט בכלל. לא פשוט, אנחנו בחשבנו, נולדנו למציאות הזאת. אנחנו חושבים, לא יודעים מה זה גלות. לא יודעים מה זה גלות. שאלו את המבוגרי, את זקני העדה, את הבנים, הסבתות, ההורים שאלו מארץ ישראל. זה לארץ ישראל. זה, אין, זה מסתכל. קל לשבת פה, במסגן, לדבר, תעלה לארץ ישראל. נורא נורא, זה פחד פחדים, באמת פחד פחדים לעזוב את הכל, את המוכר, ולעוד לארץ ישראל, שאתה לא יודע שום דבר. לא יודע כלום, אין לך פרנסה, ויש לך ילדים, ומשפחה, ואחריות, לעזוב את הכל, אומרים, יאללה, קדימה, עולים לארץ ישראל. זה מסירות נפש שהקדוש ברוך הוא ודאי זוכר אותה. על העניין הזה אומר הכוזרי, האמרה הידועה, רובשתני מלך כוזר, זה כמה, יש כל מיני חילופי גרסאות, יש כאלה, זה במקום אחר, הגרסה היא, כאן מצאת החרפתי מלך כוזר, כמו שמסתום, אתם מכירו את המשפט הזה יותר, בסדר? אומר המלך כוזרי, והאבון הזה, הוא בהתחלה, בפסקה למעלה, אז הכוזרי מאוד מאוד מדבר על שבח ארץ ישראל והמעלת ארץ ישראל וכמה שארץ ישראל חשובה וכמה שבעצם אפשר להגיע לנביאות רק בארץ ישראל וכולו וכולו. אז אמר לו מלך כוזר, אתה מדבר יותר מדי, אתה לא על ארץ ישראל, מה הסיפור שלך? אמר לו, מצאת חרפתי מלך כוזר, כאן מצאת חרפתי מלך כוזר, או רשתני מלך כוזר. והאבון הזה אשר מנענו מהשלמת מה שיעדנו בו האלוהים בבית שני, כמו שאמר רוני ושמחי בציון, זה אחד מנבואות הגאולה, כי כבר היה עניין האלוהים מזומן לחול כאשר בתחילה, אילו היו מסכימים לו כולם לשוב בנפש חבצה. אומר הכוזרי, עם כולם, זה עם חומאי נצור עליה לא אחרז, אומר הפסוק בשיר השירים, עם כולם היו עולים כחומה, כולם היו עולים במכה אחת לארץ ישראל, לא נשארים בחוץ לארץ, רוב האנשים נשארים בחוץ לארץ. אז ממילא כנראה אומר הכוזרי שלא הייתה עוד פעם גלות שנייה, והיו בונים את בית מקדש והכל היה זורם, והכל בעיה עם המנוחות. אבל עם ישראל התעצל. פשטתי את הקוטנטיך, חל בשנה, חצתי את רגליי, חכת ענפיהם. אבל שבו מקצתם ונשארו רובם וגדוליהם בבבל, רוצים בגלות ובעבודה, שלא יפרדו ממשכונותיהם וענייניהם. בסדר, כל אחד נוח לו בארבע עמות שלו, בבית שלו, בעשירות שלו, עם הרכב שלו. בשם הזה אמר שלמה, אני ישנה ולי ביער. קינה הגלות בשינה, והלב הער, התמדת הנבואה ביניהם. בסדר, התמדת הנבואה. כל דודי דופק קריאת האלוהים לשוב, הקדוש ברוך הוא קורא להם, רבותיי בואו תעלו לארץ ישראל. ואז בעצם עם ישראל נכנס לאיזשהו ברוך, דודי שלח ידו מן החור, קינה, שורשים עם לטל, על השכינה שיצאה מצלילי המקדש, ומה שאמר פשט את קוטונתי על עצלותם לשוב, דודי שלח ידו מן החור, על עזרה שהיה פוצר בהם ונחמיה והנביאים, כמה עזרה ניסה לשכנע, עד כדי כך שבאיזה שלב פשוט התעצבן על כל הלוויים שהם לא עלו לארץ ישראל. רוב הלוויים לא עלו, אגב עזרא היה כהן כידוע, והרבה מהכהנים כן עלו איתו. רוב הלוויים לא עלו והוא כנס אותם, בסדר? הוא כנס אותם שמעשר ראשון, הרי מעשר ראשון צריך להגיע למי? ללוי. הוא כנס אותם, אמר להם, אתם לא מקבלים את המעשר ראשון, מי שמקבל את המעשר ראשון זה אנחנו, אנחנו הכהנים, אנחנו עלינו, אנחנו מקבלים אותם. ככה עזרא, יש להם כוח לתוקף לבית דין להפקיע ממונם של ישראל. עד כדי כך הוא כעס עליהם עזרא על זה שהם לא רצו להיות לארץ ישראל. עד שהודו קצתם לשוב הודעה בלתי גמורה ונתן להם כמצפון ליבם. ואין דיבורנו שתחוו להשם, אז אומר הכוזרי משפט מאוד מאוד קשה. אנחנו הרי שרים ואומרים מה שנקרא, קבלת שבת של קרליבך, השתחוו להשם בהר הקודש, השתחוו להר הקודש, השתחוו לאדום רגליו, והמחזיר שכינתו לציון. כל הדברים האלה אנחנו רואים את זה בגלות, בגאולה, תחזרנו לציון, נחשו לציון וכולו וכולו, אינו אלא כצפצוף הזרזיר שאין אנחנו חושבים מה שנאמר בו וזולתו, כאשר אמר מלך כוזר. כלומר אומר הנביא, תקשיב יקירי, מאוד 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 נכון מה שאתה אומר, אומר החבר, אבל לצערנו פספסנו את השעה, וזה באמת בחייה לדורות. עם ישראל פספס את השעה לא עלה כחומה, לא עלה בצורה מאוד מאוד מרוכזת לארץ ישראל בסוף גלות בית ראשון, והכל התמסמס, בסדר? ואז בעצם התחיל כל הבלגן הזה, בניין בית שני, גם הוא התחיל בעצלתיים, השומרונים את שיעור על בני ישראל, 22 שנה הפסיקו את בניין בית המקדש, חזרו לבנות אותו, ואז התחילו כל המלחמות, מה שנקרא מלחמות היהודים, ואז הגיע יוון, והגיע המכבים, גם הם בעצם פיקששו באיזשהו מקום, כמו שאומר הרמב"ן, לא אסור שבט יהודה מחוקק מבין רגליו, שהם הלכו כמה שנים, אתם יודעים כמה שנים הם הלכו, כשלא היו צריכים, כי הם היו כהנים ולא מלכי ישראל. כמה שנים? 103 שנה הם הלכו, הם לקחו שלטון שלא מגיע להם. בשביל זה אגב, הושמדו כל בית חשמונאי. זה היה עונש על זה לעם ישראל, עד כדי כך שאומר, ואתה כמו מסכת בבא בתרא, כל מי שיגיד מהחשמונאים אני, אז הוא עבד. למה? כי נשאר אורדור שהתחתן עם מרים החשמונאית, וכל מי שיצא מהם יצא מהם עבד. בסדר? עד כדי כך היה העונש החמור לחשמונאים, שהם כביכול נכנסו, לקחו לעצמם את העניין של הממלכה, כשהם לא צריכים להיות מלכות, מי שמלכות זה יהודה ולא הם, אלא הם כהנים. בסדר? ואלא יוצא לנו שהעניין הזה, שאנחנו צמים, והוקבע צום על עלייתו, סליחה, על יום פטירתו של עזרא, ועל זה שהם תרגמו את התורה, ועל העניין הזה של תחילת המצור, כמו שרצו לכוון פה, הרבה פעמים לנו, וזו נקודה מאוד 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 מרכזית, הרבה פעמים לנו כבני אדם, ההשפעה הנפשית עם דברים מאוד מאוד דרמטיים. בסדר? כמו שאמרתי, בניין בית המקדש נחרב, שריפה, גלות, צרות, צער, אין סופי. בסדר? כל הדברים האלה, הם מצלקים לנו את הנשמה, וזה מאוד 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 דרמטי. ולכן אנחנו מאוד מאוד מתפעלים. זאת אומרת, ברור שצריך לצום, מה השאלה? ברור שלא ידחו את השבת. באים חז"ל ואומרים לנו, בכל פעולה ופעולה שאתה עושה, תמיד תסתכל על השורש, על הנקודה הפנימית, איפה התחילה, מה שנקרא, איפה נזרע זרע הפורענות. גם אם לצורך העניין זה לא היה כזה דרמטי, בסדר? היה עצור, בסדר? לא קרה שום דבר. העולם עדיין עומד על מכונו, מסתומה שבירושלים, הכל היה רגיל. ככה גם הובא ביוסיפון ועוד ספרים. הכל היה רגיל, הם לא כל כך... זה לא כזה הרשים אותם הסיפור הזה שלה, זה אולי לא נעים, אבל בסדר, עולם כמנהוג ונוהג, אכלו, שתו, התחתנו, סמכו, רקדו, כל היה בסדר גמור, לא קרה שום דבר. מצור, בסדר. עוד מעט הגויים הלכו, ניקח אותם, אלוקים, הרוח, ניקח אותם מישהו. מה? אבל בסוף בסוף הם הלכו. והנקודה של, 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 של עזרה, שצריך להבין שתחילת הפורענות בעצם התחילה בעליית עזרה. זה שעם ישראל לא ייחס חשיבות לעלייה כחומה, לעלייה אחת בצורה, לעלייה מהגלות. בצורה בצורה, הרי כורש, הצהרת כורש, נכון? מה כורש אמר? מי בכם? הביא אלוהיו עמו ויה, נכון? ככה כורש מביא, מובא את הפסוק הזה בשני מקומות. והכורש נותן הצהרה, יאללה קדימה, תעלו לארץ ישראל, אני רוצה שתעלו לארץ ישראל, אני אתן לכם כסף, מתנות, עזרה, תעלו לארץ ישראל, תבנו את ארץ ישראל, תבנו את בית המקדש. עם ישראל, מה שנקרא, רדם בעמידה. אדום בעמידה, ולכן עזרה כל כך מתאכזב. והסממן של, של התקלה שקרתה בימי עזרה, אז אנחנו צמים. על זה שבעצם כביכול, משם נזרה זרע הפורענות של, של הגלות. משם נזרה זרע הפורענות של החורבן כבר של בית שני. בית שני לא היה יכול להתקיים. בני ישראל עולים בצורה כל כך חלשה, מסכנה, דלילה, שמראה שאין את העוצמה הרוחנית, את השפע הרוחני שיכול לרדת משמיים. והכל זה תלוי מה, מה עמדת המוצא שלך. אם אתה הולך בכוח, אתה הולך בגדלות, אם אתה הולך עם כל מה ש... עד כמה שאתה יודע ויכול, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, ולא דרדלה כזה, לא כזה עייף. לך עם כל הכוחות שלך. יש לך מלא מלא כוחות. כל אחד צריך להכיר בעצמו מה הכוחות שלו. כל אחד צריך לדעת וכמובן שחייב שידע מזה שיש לו המון המון כוחות רוחניים. מול כוחות נפשיים, מאוד מאוד חזקים. אל תעשה מעצמך מסכן יותר ממה שאתה לא. בסדר? זה מאוד 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 צריך ללוות לנו את רקע החיים שלנו. נכון? זה קל לדבר מה שנקרא, קשה לעשות. אבל צריך להיות עם מודעות מאוד מאוד גבוהה. ללכת עם כל מה שאתה יכול, עם כל הכוח, לקבל גם כוחות, צורך העניין, מאנשים שמכירים אותנו, מאנשים שיודעים שיש בנו את היכולות האלה, ולצמוח ולפרוח חזק חזק הלאה עם כל מה שיש לנו. כי אם לא, פה נזרע זרע פורענות. מפה צריך להתעצב, לצום. ההלכה כתוב, המילה כתוב, כתוב הלכה שראוי לירא שמיים להיות מצר ודואג על חורבן בית המקדש, נכון? אז אומר הרב נבן צהל, אז מי שלא ירא שמיים, אז הוא לא צריך להיות מצר חורבן בית המקדש, נכון? כי זה בעצם מתמטיק. זה מה לא יכול, יכול להיות. בעיה שלו יותר גדולה. מי שלא מצר ודואג על חורבן ירושלים, ראוי מאוד שיהיה מצר ודואג על חורבן עצמו. אם אדם לא מבין מה החיסרון שאין לנו את בית המקדש, לא מבין את המהות הכוחנית המאוד מאוד נשגבה ורוממה שחסרה בעם ישראל, אז באמת צריך שיהיה מצר ודואג על עצמו קודם כל, ובאמת יבכה על עצמו כמה הוא שורתו. אוקיי, אז זה נקודות מאוד מאוד חזקות שאדם צריך מבחינה לאומית לדחוף את העם קדימה. סוג הזה שמושכני אחרי חן ערוצה.
אם יכול להיות שיגידו, שבעוד כמה שנים
יגידו, וואי, אם היו כאלה וכאלה, ולא כאלה. יכול להיות, מאוד יכול להיות. לא נדע שיהיה עד שיהיה. אבל כמובן שהיו כאלה שאמרו שמדינת ישראל זה נורא והיום, זה קטסטרופה, זה מעשה שטן, נכון? הדברים ידועים. מי אמר זה מעשה שטן? ורואים ברוך השם שלא. מה?
רואים שהגאולה אנחנו אומרים
שהגאולה באה... אל תהיה מסכן.
ומצד שני גם...
אל תהיה מסכן. חוץ מזה, זה לפעמים קימה קימה עד שמניעים. אבל כשמניעים צריך לעוף קדימה.
וגם כאילו, יש שלושת השבועות, אז למה
אתה... שלושת השבועות לא נפסיקו להלכה, לא בשכון אורך ולא ברמב"ם.
נכון, אבל למה הם
צריכים לעשות את החומש? לא, זה לא... כי בגלל שברגע שאתה נשאר בחוץ לארץ, ומרכז המסה... יש 1, 2, 10, 100, זה היה בטל ברוב. אבל שמרכז המסה נשאר בחוץ לארץ, בסדר? אנחנו צריכים להבין, לא סתם הרב קוק כותב, שארץ ישראל אינה קניין חיצוני לאומה. כלומר, אנחנו צריכים להבין שכשהתורה אומרת, יש הרבה מצוות שהן תלויות ברוב יושביה על אדמתה, נכון? נגיד שביעית נוהגת מהתורה, מתי שרוב עם ישראל נמצא בארץ ישראל. הפרשת חלה מדאורייתא, מתי שרוב עם ישראל נמצא בארץ ישראל. למה? מה אכפת לך איפה נמצא ברמה הטכנית? אם אני בארץ ישראל, תן לי להפריש, תן לי לשמור שביעית. לא, יש פה איזה מין סימביוזה, איזה מין שילוב שהמכפלת כוח שלו הוא הרבה יותר עוצמתי מהפרטים שלו. שעם ישראל יושב על ארץ ישראל, אז זה עוצמות הרבה הרבה יותר חזקות וגבוהות מאשר שאתה באוגנדה.
אבל אפשר להשוות בין הגאולה עכשיו לגאולה של ימי שבציון?
מבחינת מה?
כאילו עכשיו אנחנו אומרים שזה ממש הגיוני שאנחנו
באנו בהחלטה
ולאט
לאט
אנחנו
לא נתנו לדינה וזה. אם היינו עולים הרבה יותר חזק, אתם הבנים שמחה, מסתום מקרת, ותראי מה שהוא כותב שם על העניין הזה של העוצמה, של מה זה לעלות לארץ ישראל כחומה. בכל מקרה, אני כבר בשפתי הסוף, כתוב בתורה, ויית משה את ידו על השמיים ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים, וזה ככה נסגור את המעגל. אז כידוע שבארץ מצרים היה חושך שלושה ימים. עכשיו כידוע, מי שמסתכל במכות מצרים, אז היה שם מה שנקרא אסקלציה. זה החרפה, החמרה. כל מכה הייתה הרבה יותר חזקה מהמכה הקודמת אליה. אוקיי? מגיעים למכה התשיעית, היינו אומרים, מה זה עכשיו הוא יפרק את המצרי? מה הקדוש ברוך הוא עושה? חושך! זה מפחיד, לא נעים, אבל מה זה נגמר? זה לא מה שאנחנו אומרים, חושך לא הורג. אתה עומד להתפלר, המכה התשיעית זה רגע לפני הסוף, זה צריך להיות הכי הכי, רגע לפני הכי טראומטי. חושך! מה? דבר, צפרדעים, ברד, הרבה פרקת עם מצרים לצורך העניין. מה אני אשתם אנשים חמורים? הייתם אומרים עכשיו, וואי וואי מה ש... חושך. מה העניין של החושך הזה? אז יש הרבה פרשנות, באמת חז"ל מאוד דנו בסיפור הזה כי... חושך לצורך העניין במוח האנושית, זה המכה, זה המכה האחרונה שהיית מצפה שיהיה. אוקיי? הנקודה הפנימית היא, כמה דברים, הנקודה היא שבחושך, אם תשימו לב, זה משהו רוחבי. כולם שווים. חושך, עשירים, העניים, המסכנים, החולים, הבריאים, הנשים, הגברים, הילדים, כולם שווים באותה מכה. צורך העניין במכת הדם, מי שעשיר, אין לו מים. בסדר? מכת ברד, מי שעשיר, בנות הבית שכמו שצריך, אז זה פחות הפחיד. אבל מכת חושך זה לא משנה איזה סטטוס אתה. כולם שווים מה שנקרא בפני העונש. אולי אפשר לומר, ראיתי, באותו רעיון, כשאותם 72 זקנים פרשו את התורה וירד חושך לעולם, בעצם מה הם רצו לבטא? מה התלמי רצה לבטא? ואמר, בסדר, אתם יהודים שלכם תורה? מצוין, אנחנו יוונים שלנו תורה, סבבה. הוא לא יודע מה, אוזבק יש לו תורה? מצוין, הוא דרוז יש לו תורה. כולם שווים, פעם אתה פעם אני. מה זה? כן, כן, אבל יכולת להתמודד עם זה. אם היית, לצורך העניין, היית עשיר, יכולת להתמודד עם זה, סגור וכדומה. הפרט יכל להתמודד עם זה. חושך הפרט לא יכול להתמודד. מה תעשה? תיק את האור, לא קמו מקומו, יש מקומו מתחתיו. לא, זה אחור, כתוב, ימש חושך. אפשר למוש, אפשר להרגיש את החושך. זה היה משהו שעטף אותך, זה משהו שהוא, אתה לא יכול לזוז. מפה, מי שעמד, עמד, מי שישב ושב. לצורך העניין, משהו שלושה, אם אתה לא זז, אתה לא עושה שום דבר. זה הכי קטסטרופה. זה לוקח את כל הביטחון עצמי, את כל תחושת היכולת שלך לנסות לשלוט בחיים שלך. גם אם הוא לא הצליח במכת הצפרדיה, וזה, הוא ניסה לפחות. פה אתה לא יכול לעשות כלום. לוקחים לך את כל החירות העצמית, פשוט מוציאים לך את היכולת שלך לנהוג כבן אדם. זאת אומרת, אתה סתם אגרטל. אוקיי? אותו דבר גם בתורה לצורך העניין. תלמי אמר, כולם שווים לפני התורה, אז פעם אתה תפרש ככה, פעם אני אפרש ככה, פעם אתה תפרש ככה. אמרים חז"ל ירד חושך לעולם. גם אם חכמי ישראל פרשו את זה לצורך העניין, למה תגידו חכמי ישראל, התורה, כתוב שכונת עליהם יכולת, וכולם אותו דבר מפרשים? לא, זה קטסטרופה ואסון. כי התורה שלנו היא למעלה, 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 היא בכלל לא שייכת לפרשנות. לא, לא, הרי פרשו אותה כל כך הרבה, אונקלוס פרש אותה, והתלמוד פרש אותה, וכדומה פרשו אותה, מה?
אבל זה היה נבואה.
מה? מה הנבואה? לא מבין. זה היה אסון. זה היה נבואה ולאסון. ברמה הזאת היא להבין שאנחנו לא יכולים לקחת, אם אתה מפרש אותה לעצמך כבני ישראל, מצוין, זו תורה שבעל פה. אבל אם אתה מפרש אותה לטובת אומות העולם, כי ויכול להנגיש אותה, זה לא.
זה היה נבואה שהם קיבלו.
בסדר, אבל זה אסון. זה אסון. הקדוש ברוך הוא נתן להם נבואה, לא יודע אם נבואה, כי באותה תקופה כבר לא הייתה נבואה. אבל הנבואה פסקה...
אבל זה בדיוק הנקודה שכאילו הם קיבלו כולם את אותה נבואה, ואם זה משהו שהוא נבואי, אז זה לא משהו
שהם משתתה עליו. אז למה העולם חשך? אז אחד הנקודות של העולם חשך, זה היה שאתה יכול לפרש את התורה לבני ישראל, לא לך. סליחה, לא לגוי. בסדר?
אז למה...
זה גם משהו אחר. בסדר, זה דיון בפני עצמו. אפשר להסביר, אפשר להסביר ולומר שבעצם אולי לא רצו שינקבו בעם ישראל, אפשר לתרץ את זה. זה לא הקושי. הקושי הוא שירד שלושה ימים חושך. זה הקושי. תראו, אומר המדרש, וזה נעמוד, זה המחרון, אומר המדרש האחרון, בשבילכם פסיק...
למה זה לא שלושה ימים?
אני לא יודע, אפשר לומר, אולי שלושה, זו הכוונה היא תמיד חזקה, הרי בעולם התלמודי, שלוש זה תמיד חזקה, נכון? שלוש שנים, חזקת שלוש שנים, זה שלוש תמיד חזקה, זה בא להראות איזה תוקף מסוים. שלוש תמיד חזקה בתלמוד. זה בהרבה הרבה דברים יש להם רלוונטיות לשלוש. כך נראה לי, שוב, לא, לא, אם יש לך חידוד, אז הנה אני משאיר לך מקום להתגדר. בוא נגמור, אומר הפסיקת הרבתי, אמר רבי יהודה ברבי שלום, ביקש משה שתהיה המשנה בכתב. הרי יש תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אז משה לבן אמר, למה צריך תורה שבכתב ותורה שבעל פה? עכשיו צריך לעשות תורה שבעל פה, כל אחד יפרש איך שהוא רוצה, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה בתורה, עשה נמישמיש. אז ביקש משה שתהיה המשנה בכתב, וצפה הקדוש ברוך הוא שהאומות עתידים לתרגם את התורה ולהיות קוראים ביוונית. זה ממש התחבר למה שהתחלנו. התורה, הקדוש ברוך הוא צפה ברוח קודשו שעתידים אומות העולם לתרגם את התורה ולקרוא ביוונית, ואומרים אין הם ישראל. לא, אנחנו ישראל. מוכר מנצרות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, המשה עתידים האומות להיות אומרים אנו עם ישראל. אנו הם בניו של מקום. מוכרים זה ממש מה שהנצרות כביכול אומר. להבדיל. וישראל אומרים, אנו הם בניו של מקום. ועכשיו המאזניים מעוין. מי אמר שאתה יותר בן של הקדוש ברוך הוא מאשר הנוצרי? מי אמר? איך אתה יודע? סתם בא יהודי אומר אני הבן של הקדוש ברוך הוא, הוא לא שכח בא נוצרי לאבדי לפעמים, הוא אומר אני, הוא אומר שהוא בן של נוצרי, בסדר. עכשיו אני יכול להוכיח יותר מזה, מי צודק יותר לצורך העניין? מבחינה עקרונית לא, לא יכול אותו, יכול להוכיח המאזניים מאוין, מאוין הכוונה היא שהן שוות, מפולסות. אמר הקדוש ברוך הוא לאומות, מה אתם אומרים שאתם בניי? איני יודע אלא מי שמסתירין שלי בידו. מסתירין הכוונה היא מסתורין, דבר סתר. אמר פרשנות של התורה, אין בעיה, התורה היא תורה שבכתב, כל אחד יכול להגיד לי התורה, לי התורה, אבנגליון סוף עניין, גם זה התורה שלהם, נכון? אבנגליון זה הברית החדשה, אוקיי? אז כל אחד יכול להגיד זה התורה שלי והאמת אצלי. אז בוא נראה מי שהמסתירין שלי, מסתורין, כלומר הפרשנות שלי בידו, אז הוא יכול להיקרא בניי. הוא בני, אמרו לו, מה עם מסתרין שלך? אמר להם, זו המשנה. אמר, המשנה, שזה התורה שבה פעם משנה, הכוונה היא לא דווקא שס משניות, אלא המשנה, הכוונה היא פרשנות של התורה שבכתב, שזה התורה שבה פעם שעוברת מדור לדור, זו המסורת, היא זו שבעצם מבטא את היחס שלנו כבני אדם, שאנחנו בניו של המקום ולא אחרים. אני אסכם ונאמר, בעצם צריך לדעת שכל פורענות חלילה, או כמקביל אליה, כל עוצמות חדשות שאדם מתחיל, הם בנקודות קטנות, בדברים שלא תמיד אנחנו נותנים להם את הלב, לא שמים להם את הדגש, אבל זה הנקודות שבהם יכולות או חלילה לזרוע זרע פורענות מחד גיסא, או להעצים ולהתעצם בקומה רוחנית מאוד 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 גבוהה מהצד השני. ותמיד תמיד תמיד תזכרו שכל צעד, צעדה גדולה מתחילה בצעד קטן, בסדר? זה הנקודה שבה אנחנו רוצים לעמוד, בעזרת השם, היום, הימים המיוחדים האלה של ימי החנוכה, כמו שדיברנו בשיעור שבוע שעבר, כשמגיע חג החנוכה, האורות המיוחדים, האורות כלשון ביטוי, אלא העוצמות הרוחניות שיש בימים האלה, בזמן הזה, בימים האלה, בזמן הזה, הם מגיעים אלינו, שנדע בעזרת השם לנצל את הכוחות הרוחניים האלה. כוחות תהיו.